נתחיל. היום אני רציתי לדבר על שקר, כן, ולהגיד שקר ומתי, אם כן, אם לא. כולנו יכולים להסכים ששקר זה דבר לא טוב, זה לא מוסרי, באופן כללי. דנו הפילוסופים הרבה הרבה זמן, מימים ימימה, האם אפשר לשקר או חייב תמיד להידבק לאמת. אריסטו כדוגמה אמר שחייבים תמיד תמיד להידבק לאמת באופן אבסולוטי, לא משקרים בשום פנים באופן. לעומתו, פלטוס, איך אומרים פלטו? פלטונוס או משהו כזה, איך אומרים את זה?
פלטון.
אפלטון, תודה. אפלטון, כן. אז אפלטון, אז הוא אמר שיש מקרים שצריך באמת לשקר, כדוגמה, רופא שהוא רוצה הרגשה טובה לפציינט, אז הוא צריך או יכול לשקר. זה לפי אפלטון. עכשיו, מה לגבי היהודים? איך אנחנו מתייחסים לשקרים כאלו ואחרים? אז רציתי קודם כל לגשת לנושא דרך הפרשה, דרך הסיפור של יעקב. אנחנו התחלנו בשבוע שעבר וראינו שבעצם יעקב היה צריך להפגין שהוא מוכן להסתבך, שהוא מוכן בעצם להיות מסוגל לריב עם אנשים שמשקרים, והוא היה צריך להפוך את עצמו מאיש אוהלים לאיש שדה. כאילו אי אפשר לצאת לעולם לתקן את העולם אם אתה סתם איש תם יושב אוהלים ותמיד תמיד לא מוכן לשקר בשום פנים באופן. עכשיו, הוא קיבל את הברכות על סמך זה מה שאני אמרתי בשבוע שעבר, שעל סמך זה שהוא היה מוכן בעצם ללכת ולהיות איש שדה, מוכן להלביש על עצמו את הידיים שידי עשיו, אז הקדוש ברוך הוא, לא קדוש, סליחה, את יצחק היה מוכן לתת לו את הברכות. וזה מה שכתוב פה במקור הראשון, בסוף כתוב בלמד ה', ויאמר בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. אז יצחק בעצם מוודא ומאשר שיעקב לקח את הברכות דרך מרמה, ואז הוא אומר, ואכן הוא מבורך, ואברכהו גם ברוך יהיה, כן? בפסוק, שני פסוקים לפני זה. אז מה שאנחנו לוקחים מכל המכלול, שיצחק ידע והעביר את הברכות לא רק בגלל, לא רק נגד זה שהוא בא במרמה, אלא דווקא בגלל שהוא בא במרמה. עכשיו, יעקב בפרשת השבוע מגיע לפדן ארם, והוא נפגש עם רחל, והוא אומר את המשפט הבא. במקור השני כתוב בראשית פרק כ"ט פסוק י"ב, ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא, ותרץ ותגד לאביה. אבל עכשיו המדרש שם לב שיש משהו מוזר פה. אז אכן הוא בן רבקה, אבל מה זה אחי אביה? הוא לא אחי אביה, הוא בן אחות אביה. אז המדרש אומר, צריך להיות משהו מדרשי פה, מסתתר פה מתחת הביטוי כאן איזשהו רמז שהוא מנסה להגיד לנו משהו לגבי יעקב ומה שהוא רוצה להגיד לרחל. ואז המדרש פה בילקוט שמעוני בסוף כתוב, אם לרמאות כי אחי אביה הוא, ואם לצדקות וכי בן רבקה הוא. אז הוא אומר, אני מוכן, אם הוא מתייחס אליי בצדק, אז אני כמו בן רבקה, אני גם בן של צדיקה, ואז אני מתייחס אליו בצדקות. אבל אם הפוך, אם הוא מתחיל איתי לעשות מרמות, אז אני גם יכול לרמות, כן? אז אני אחי אביה, כאילו אני כמו. אז זה מדהים, זה כבר אומר מה שאמרנו בשבוע שעבר, שהוא צריך להיות מוכן להסתבך עם אנשים, והנה הוא בא עם אחד הרשעים הגדולים בכל הסיפורים. אז עכשיו, יש עוד מדרש שאומר, רגע, האם זה קשה בכלל? יפה, הוא מוכן להסתבך, אבל מה, אנחנו מדברים על צדיקים, לא על אנשי רחוב, כן? אז המדרש שואל פה ככה, ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא, והלא בן אחות אביה הוא, אלא אמר לי תנסי לי. אז הוא, אז לא יודע מה, איך הם מקשרים את זה, הוא בעצם בזה שהוא הציג את עצמו כמשפחה, הוא רוצה להתחתן איתה. ואז הוא אומר, תנסי לי. ואז אמר לרחל ליעקב, רחל ליעקב, היא אומרת כן. אבל היא אומרת, יש לי אבא רמאי, ואתה לא יכול לו. כן? זה יהיה קשה לך. אמר לי, מי רמותי? כאילו, באיך הוא מרמה אנשים? אמר לי רחל ליעקב, יש לי אחתה גדולה ממני, ולא מן סיבה לי לפניה. כאילו, היא אומרת, בגלל שיש לי אחות יותר גדולה ממני, הוא, לבן, לא ייתן, אותי, לא ייתן לי עליך להתנסה לפני שהוא כבר מחתן את, את ליה. ואז הוא יעשה רמאות איתך. אמר לי, אני אחי אביה ברמאות. אז הוא אומר, אם את חושבת שהוא יכול לרמות אותי, אני יכול לרמות אותו, אני יכול לו. אמר לי רחל ליעקב, וכי מותר לצדיקים לפעול ברמאות? אז היא שואלת את השאלה, כאילו, אתה צדיק, אז איך זה שאתה עכשיו הולך לרמות אנשים? ואז הוא עונה חד משמעית, כן. כן מותר לצדיקים לפעול ברמאות. נקודה. ואז הוא מביא פסוק, פסוק כביכול זה אותו, כן, זה הרבנים שלנו במדרשים ובגמרות, זה מופיע גם בגמרה, שהם מנסים להעביר את המסר. ומביא את הפסוק, אם נבר תתעבר, ואם עיקש תתפל. עכשיו, זה אלו מילים של דוד המלך על הקדוש ברוך הוא. הוא מסביר את האופי של הקדוש ברוך הוא, ואומר, אם התאורים, אז הוא גם מטפל בהם בידיים תאורים. אבל אם במרמה, אז הוא גם מטפל בהם בארמומיות. כן? זה כאילו המידה של הקדוש ברוך הוא. ואז יעקב מאמץ את זה ואומר, גם אני ככה. עכשיו, זה מדהים בגלל שיש לנו מצווה להידמות את הקדוש ברוך הוא. והרמב״ם מביא את זה בספר המצוות, אני אקרא לכם, לא כתוב שום דבר על מרמה. והמצווה השמינית היא, שציווינו להידמות בו יתעלה לפי יכולתנו. אנחנו צריכים לנסות כמה אפשר להידמות בקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא נקרא רחום? אף אתה היה רחום. מה הקדוש ברוך הוא נקרא חנון? אף אתה חנון. מה הקדוש ברוך הוא נקרא צדיק? אף אתה צדיק. נקרא חסיד, אף אתה חסיד. אז כל הדברים הטובים, החיובים, המובנים שמישהו רוצה להידמות בקדוש ברוך הוא, אבל מה זה, אף הוא משקר, אף הוא פועל ברמאות, אז גם אתה? אז זה מה שהמדרש אומר. גם כמו שהוא מטפל ברשעים, גם אתה צריך לעשות ככה. אז זה מביא אותנו לדילמת המוסרית שאני קראתי מאמר על ידי זה הדוקטור פרימר באיזשהו ז'ורנל של דת שכתוב פה, שהוא כותב ככה. זה מביא אותנו לדילמת the moral man and the immoral situation. יש לך בן אדם מוסרי ועכשיו הוא נתקל במצב לא מוסרי. How ought he to act when he... Okay. אז עכשיו... הוא כותב בהלה, is he obligated to remain morally consistent and steadfast, refusing to compromise his standards of the right, no matter what the cost? כאילו, האם הוא צריך להגיד את האמת ולא משנה מה המחיר? Must he allow himself to be outwitted, outmaneuvered, and robbed at the price, as the price of ethical integrity? האם הוא צריך באמת, כאילו, להתגנב, כאילו שאנשים יגנוב אותו, אבל הוא עומד בעצמו, כן? או האם שניהם יכולים לשחק את אותה המשחק? אז זאת השאלה שאנחנו צריכים לשאול היום. הבית הבחירה למאירי, אז הוא מסביר על המדרש הזה שגם מופיע בגמרא, הוא אומר פה ככה, הצדיקים אסור להם ללך בדרך שיהיה בו שום צד של רמאות, אף על פי שאין בו גזל או גניבה או רמאות גמורה. ומכל מקום, אם יש להם עסקים עם בני אדם הרמאים ומתיירין מהם, שאם יהוא הולכין עמם בתמימות, תהי יד רמותם גוברת עליהם. אף הם יכולים להראות עצמם כמתירין את הרצועה מעט, עד כדי שיעור שבו יהיו נשמרים מהם. אז הוא כאילו מנסח את זה ככה, שבעצם צדיק לא יכול לשקר, לא יכול לרמות, אבל אם הוא נתקע במישהו שעכשיו הולך לנצל אותו, אז הוא יכול להראות את עצמו. זאת אומרת, קשה לו אפילו לכתוב שהוא יכול לרמות, אבל הוא אומר במילים אחרות שאתה צריך להסתדר איתו, ואתה יכול איכשהו לפעול בהתאם למי שממול אתה עומד.
אבל
רואים
בשבוע שעבר שאפילו יעקב רימה, מישהו לא רמה, כן,
רימה
את אבא שלו, אז...
כן, אוקיי, אז אנחנו נגיע לזה.
לא יכול לעשות, רק מתיר שיהיה לך דימוי של רמאי כדי שהוא לא...
שיכול, נכון, זה מה שאמרים. עכשיו, פרימר פה במאמר שלו, אז הוא מונה חמישה תנאים. חמישה תנאים שאתה יכול בעצם לפעול ברמאות, הוא לומד מהמדרש של יעקב עם רחל. הוא אומר, קודם כל, האיש שאתה בא נגדו, הוא צריך להיות באמת רשע גמור, כן? הוא אומר, לבן הרשע, אב הרמאים לבן נקרא. כן, אז הוא אומר, קודם כל, זה לא שאתה מטפל בכל בן אדם, אלא זה רמאי שהוא ידוע כרמאי. אחרי זה, המקרה הספציפי, אתה צריך לדעת בוודאות שהוא הולך לעבוד עליך, כן? וזה מה שהמדרש אומר, שיעקב שאל באיזה מובן הוא הולך לרמות, כן? אחרי זה, הדבר השלישי, אתה צריך לפעול בהגנה. זאת אומרת, אתה לא יוזם, הוא אומר, אם הוא ברמאות, אז אני גם אחי אביה, אני גם יכול לרמות. אבל אם הוא הולך איתי במישרים, אז אני גם ישר איתו. דבר רביעית, להימנע בכל דרך האפשרית. זאת אומרת, המדרש מסיימת בזה שיעקב נתן לרחל סימנים שהוא יכול לוודא שזאת רחל ולא מישהו אחר, ואז ככה הוא מנסה להימנע מכל כל העסק. אז צריך לפני שאתה הולך לרמות מישהו, אתה צריך באמת לנסות את כל האפשרויות. והדבר האחרון, המקרה צריך להיות די כבד, די רציני. זאת אומרת, הם מדברים על חתונה, לא על סתם פיצה, כן? אז אם הנושא כבד, אז יכול להיות שזה מצדיק את כל העניין הזה. עכשיו, הוא בעצם סמסם את זה למשהו מאוד ספציפי, והמקרה הוא די מצומצם בזה, אבל הגמרא מדברת באופן יותר כללית. הגמרא נותנת המון המון דוגמאות על שקרים שלפעמים אפשריים, לפעמים חייבים. אז אם אתם תהפכו את הדף, נראה כל מיני מקרים שהם יותר קרובים אלינו. הדבר הראשון, ואני מניתי פה כמה כללים, הכלל הגדול הידוע זה עבור השלום. יש אפשרות לשקר עבור השלום. אז הגמרא מביאה כמה דוגמאות. הדבר הראשון כתוב, אמר רבי אלעאי משום רבי אלעזר ברבי שמעון. מותר לו לאדם לשנות בדבר השלום, שנאמר, אביך ציווה, כה תאמרו ליוסף, אנא שנא פשע אחיך. אז פה מדובר על אחים של יוסף אחרי שיעקב מת, ואז הם מפחדים שיעקב ינקום בהם, כן? שיוסף ינקום בהם. אז הם משקרים, אומרים שהאבא שלך אמר, כאילו, לתת לנו לנוח בזה ולא לנקום בהם. אז זה מותר, הם אומרים מותר. אבל אחרי זה רבי נתן אומר, לא רק שזה מותר, זה מצווה. מצווה לשנות בדבר השלום. ואז הם מביאים את הסיפור של שמואל ודוד ושאול. שנאמר, ויומר שמואל, איך אלך ושמע שאול והרגני. ואז רשי מסביר, וכתיב, ויומר השם, עגלת בקר תיקח בידיך ואמרת לסבוח וכולי. הקדוש ברוך הוא ציווה לשנות. מה שקורה, הסיפור פה, שהקדוש ברוך הוא אמר לשמואל, לך ותמשוך את דוד להיות מלך. אז הוא אומר, אבל שאול יבוא ויהרוג אותי. שאול, כן, יהרוג אותי. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך כמו שאתה הולך לעיר הזה לעשות איזשהו קורבן. ואז תוך כדי זה, אז אתה תעשה את זה. אז הוא חושב שאתה הולך לעשות קורבנות, משהו טקס דתי, ואתה הולך לעשות משהו פוליטי. אז פה הוא לומד שאפילו יש מצווה לפעמים לשנות עבור השלום. ואז המקרה השלישית, דבר רבי ישמעאל, תנא גדול השלום שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו. זה מעיקר כתיב ואדוני זקן, אבל בסוף כתיב אני זקנתי. זה הסיפור של אברהם ושרה, שהמלאכים באו ואמרו, יהיו לך ילד, יהיה לך יצחק, ואז שרה צחקה ואמרה שאברהם הוא זקן, ואז כשהקדוש ברוך הוא בא ואומר את הסיפור לאברהם, הוא אומר שהיא אמרה את זה על עצמה, על מנת שלא יהיו ריבים בין אברהם ושרה. אז מפה אנחנו רואים שאפילו הקדוש ברוך הוא משנה דברים עבור השלום. אוקיי? הדבר הבא, זה עוד סיפור מעניין, יכול להיות ידוע לחלק מכם, זה דרכי שלום. זה לא רק עניין של שלום, אלא גם ההרגשות הטובות בין אנשים. תנו רבנן, כיצד מרקדים לפני הקלה? בית שמאי אומרים, קלה כמות שהיא. ובית הלל אומרים, קלה נאה וחסודה. אז מה שהם אומרים, הם אומרים, איך אנחנו משבחים ומשמחים את הקלה? אז בית שמאי אומר, תגיד משהו אמיתי. אם היא חכמה, אז תגיד את זה, ואל תגיד שהיא יפה. והלל אומר, לא, תגיד בכל מקרה שהיא יפה. כן? אפשר לשקר עבור ההרגשות הטובות, כן? ואז זה ויכוח ביניהם. ואז אמרו להן בית שמאי לבית הלל, הרי שהייתה חיגרת או סומה, אומר לה קלה נאה וחסודה, אם היא לא יפה, אז איך אתה יכול להגיד שהיא יפה? והתורה אמרה, מדבר שקר תרחק. אז בית שמא אפילו מביאים פסוק להוכיח שהם צודקים, ואסור לך אפילו להגיד את זה עבור ההרגשה הטובה של הקלה. אמרו להם בית הלל לבית שמא, לדבריכם, מי שלקח מקח רע מן השוק, ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו? זאת אומרת, אתה ראית שהחבר שלך קנה מכונית, מחשב, לא יודע מה, אבל זה לא טוב. אז אתה תגיד לו, קנית משהו רע, או תגיד, אוקיי, בסדר, יפה, קנית. הרי אומר, ישבחנו בעיניו. מכאן, אז הם מסכימים שבעצם אתה לא אומר דברים רעים על מישהו כבר קנה את הדבר, מה אתה מרוויח מזה? מכאן אמרו החכמים, לעולם תהי דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. והרדווה פה מפרש, פירוש דכל שהוא מפני דרכי שלום, אין בו משום מדבר שקר תרחק. אז הוא אומר, עבור ההרגשות הטובות, שאנשים ירגישו טוב אחד עם השני, אפשר להגיד שקרים כמו הקלה יפה אפילו שהיא לא. אוקיי? זה עוד דבר. עכשיו יש עוד גמרא שמביאה כמה דוגמאות שהן יותר רחוקות מאלו. דאמר רב יהודה אמר שמואל, והני תלת מילי עבדי רבנן דמשנו במילאיהו. הוא אומר בשלושה דברים אפשר לשנות את הדברים שלך, במסכת ובפוריה ובשפיזה. אז פה רשי מסביר מה זה במסכת. מסכת זה אם מישהו שואל אותך, האם למדת את המסכת משנה, המסכת גמרא, אז אתה יכול להגיד לו לא. אם זה סתם כאילו עבור האגו, סתם הוא שואל, לא שהוא רוצה ללמוד, הוא רוצה תשובה, הוא רוצה משהו ממך, הוא פשוט רוצה לדעת, הנה אני גדול בזה, האם אתה גדול כמוני? אז עבור הענבה אתה יכול לשנות את דברים, אתה יכול להגיד, לא, אני לא זה שמבין את זה. ובפוריה, פוריה זה כאילו דוגמה של צניעות. בפוריה, אם מישהו שואל אותך דברים אינטימיים בין האיש והאישה, אז אתה יכול לשקר ולהגיד, לא, אני לא יודע על מה אתה מדבר. כן, כאילו, רשי מביא את הדוגמה שהוא שאל האם שכבת עם אשתך, אז אתה לא צריך לענות לו בכנות, בגלל שזה לא ענייניו. כן? ואחרי זה באושפיזה זה בהתארכות. אם אתה מכיר מישהו שהוא מערך אנשים באופן גדול ויפה, ואז מישהו שמנצל אנשים כאלו בא ושואל אותך, אז אתה יכול להגן על האיש הזה ולהגיד לו, לא, אני לא מכיר, אני לא יודע, לא, לא טוב. כאילו, על מנת לשמור על מנזקים. אלו הפירושים של רשי. אבל שוב פעם, מה שאנחנו לומדים פה, שיש כל מיני מקרים עדינים שאפשר, גם מה שהם קוראים לשנות, שאפשר להגיד שזה שקר, שקר לבן, משהו כזה. אחרי זה, יש גם את השמירה על רכוש בני בליעל. אז כתוב פה נודרין להרגין ולחמרין ולמוחסין. אז הם אומרים פה, יש אנשים שהם הורגים זה רוצחים. אז על מנת שהם לא ירצחו אותך, אז אתה יכול להגיד איזשהו שקר כמו שהם מביאים פה. הם רוצים לרצוח אותך על איזשהו רכוש שיש לך. אתה יכול להגיד, לא, זה שייך למדינה, זה לא שלי וזה, ותעזוב אותי, כל המדינה ירדוף אחריך. משהו בסגנון. וחמרין הם סתם ליסטים גנבים שלא הורגים, אבל גם גונבים. ומוחסין זה גובי מיסים שהם לא מוסריים, אתה גם יכול לשקר להם. אז עכשיו הבאנו כל מיני מקרים מעניינים, אבל השולחן ערוך מצטט את המשנה שמביא דוגמה מאוד מעניינת בתחום העסקים. הם מביאים פה את הדוגמה הפעם בדבר האבוד, משהו, אתה הולך לאבד משהו, להפסד גדול יהיה לך, כגון פשטן להעלות מהמשרה, או ששכר חמור להביא חללים למת או לקלה וכיוצא בהן. אז הוא אומר, ניקח את הדוגמה האחרונה, אתה, יש לך איזשהו חתונה, ואתה לקחת אנשים להביא איזשהו מקהלה גדולה, ועכשיו, אנשים שיביאו אותם, הם אומרים, לא, אנחנו לא עובדים היום, עזוב אותנו. אז מה אתה יכול לעשות עם זה? אתה חייב עכשיו לעשות משהו להביא את המקהלה. אחד פועל, אחד קבלן, אינו יכול לחזור בו. אז האנשים האלה, הם התחייבו לחתונה שלכם, הם לא יכולים לוותר, הם לא יכולים לחזור בזה. אלא אם כן נאנס כגון שחלה או ששמע שמת לו. אז הוא אומר, יש מקרים שמישהו חולה או מת בתוך המשפחה, אז הם יכולים לחזור. אבל אם לא מקרה גדול כזה, הם לא יכולים לוותר. אז מה על הבעל הבית, על הבעל השמחה לעשות? אם לא נאנס וחזר בו, אם היה מוצא פועלים אחרים לזכור כששכר את אלו, ועכשיו אינו מוצא, סוחר עליהן או מטען. סוחר עליהם אומר שבעצם הם צריכים לשלם על מי שיבוא ויעשה את העבודה שהם פשוט חזרו בו. זה דבר אחד. ואם אתה לא יכול לעשות את זה, הוא אומר, אתה יכול להטען. אז הוא אומר, איך אתה מטען? כיצד מטען? אומר להם, סלע קצצתי לכם, בואו ותלו שתיים. הוא אומר, עבודה שאמרתי לך, אני אשלם לך 10 שקל. עכשיו הוא אומר, תראה, תבוא, אני חייב לכם, תבוא, אני אשלם לכם 20 שקל. כאילו, פי 2 ממה שהוא היה משלם קודם. עד שיגמרו מלאכתן, ולא ייתן להם אלא מה שפסק תחילה. אז הוא אומר שבמקרה הזה, שהם בעצם מרמים אותו, או גורמים לו הפסד, אז הוא יכול לשחק בכיוון השני ולגרום להם לעשות את העבודה כמו שהם היו צריכים. עכשיו, זה מקרה מאוד מאוד ספציפי, ובעסקים באופן כללי אתה לא יכול לעשות דברים כאלו. הגמרא אומר פה דבר מאוד חזק, הוא אומר פה ככה, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, מה תלמוד לומר היו הין צדק? בפסוק כתוב, מאזני צדק ואבני צדק, איפת צדק והין צדק, יהיה לכם, אני השם אלוקיכם. אז הוא אומר, בעסקים אתה חייב להיות באמת מוסרי וישר. ואם אתה עובד עם משקלות, אז אתה חייב שהכל יהיה מסודר והוגן. ואז הגמרא פה מפרש את המילים פה באופן אחרת קצת. כתוב, והלא הין בכלל איפה היה, זאת אומרת, הין זה איזו מידה של נפח, וגם איפה זה מידה של נפח. אז הם אומרים, למה אני צריך את זה פעמיים? אלא לומר לך שיהי הן, לא הין, אלא הן שלך צדק ולאו שלך צדק. זאת אומרת, אם אתה אומר כן, ואם אתה אומר לא, זה צריך להיות בצדק, לא במרמה ולא בשקר ולא שום דבר. בעסקים אתה חייב להיות ישר. ואז השולחן ערוך גם מביא עוד דוגמה לזה, הנושא ונותן בדברים בלבד. הרי אם אתה עושה איזשהו עסק עם מישהו ואתה רק אומר את זה מילולית, כן? אין משהו פורמלי שמקשר ביניכם. אני אמרתי, אני אמכור לך את המחשב, אתה אומר, כן, אני אקנה את זה ב-$1,000. יופי, סגרנו רק מילולית, לא חתמנו, לא מסרנו שום דבר. הרי זה ראוי לו לעמוד בדיבורו, אף על פי שלא לקח מהדמים כלום. ולא רשם ולא הניח משכון. וכל החוזר בו, בין לוקח בין מוכר, אף על פי שאינו חייב לקבל מי שפרה, הרי זה מחוסר אמנה, ואין רוח חכמים נוחה הימנו. אז מה ששולחן ערוך אומר, אם אתה עשית איזשהו עסק מילולית, אז ראוי לך לא לחזור בזה. כן, עכשיו אתה מצאת מישהו אחר שישלם לך $2,000, אבל הבטחת לאיש הזה, אז לא ראוי שאתה מבטל את זה. אתה כבר הסכמת, וההסכמה זה המילה שלך, ואתה אמור לעמוד בזה. אבל השולחן ערוך מסיים שמבחינת עיקר הדין, בגלל שזה לא היה מוסכם פורמלית, אז הבית דין לא יכול להכריח אותך לקיים את העסק הראשון, אבל תדעו לכם שזה לא ראוי. אם אתה חוזר, וזה נכון שאתה יכול באופן עקרוני, זה לא ראוי, והחכמים לא שמחים עם אנשים שמתנהגים ככה. הבטחת, אתה צריך לקיים את זה. ואז ככה אנחנו ראינו בגדול כל מיני צדדים ומקרים של מתי אפשר לשקר באופן כללי. אבל צריך גם להסתכל שהרוח של החכמים והרוח של הגמרא זה להגיד את האמת כמה שאפשר ומתי שאפשר. אני מביא ארבע דוגמאות, יש הרבה, כן? חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. שלושה הקדוש ברוך הוא סונען, המדבר אחד בפה ואחד בלב. ואמר רבי אלעזר, כל המחליף בדיבורה כאילו עובד עבודה זרה. אמר רבי ירמיה בר אבא, ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה וכת השקרים. אז כל הדברים האלו מעידים שאנחנו חייבים להיות ישרים, והתורה, הגמרא, המוסר דורשת מאיתנו באמת להיות ישרים, אלא אם כן אנחנו נתקלים באיזשהו רשע כמו לבן, או אנחנו צריכים בגלל השלום שצריך להגיד דברים לא אמיתיים, כמו שהקדוש ברוך הוא עשה עם אברהם ושרה וכו'. ועם זה באמת צריך ללכת עם הפסוק מדבר שקר תרחק. תודה רבה.